פעם שעברה, אחרי כל דברינו, יצאה מסקנה די ברורה, שלמעשה מי שרוצה באמת להפוך לאלכימאי, מי שרוצה באמת להפוך את הדברים הזולים לדברים יקרים, להוציא מזולל יקר, הוא חייב להיות שרוי במאמץ מתמיד. זאת אומרת, אין מקום לנירוונה, אין מקום לחיבוק ידיים, אין מקום למבט שטחי, אין מקום למהלך רגשי, ספונטני, שטחי, חיצוני, מזדמן, כי בזה אנחנו למעשה קובעים נפש את המאורעות שפוקדים אותנו, ואנחנו מטילים ספק בנוראותם, בבחינת מה נורא המקום הזה. אין לנו אפשרות לברר את הנוראות, במובן החיובי של המילה, לא כדי להפחיד, אין לנו אפשרות לברר את הנוראות של המעשים, את היותם בעצם מוקד גילוי אלוקי, בעצם סנה בוער ולעוקל, אין לנו אפשרות לראות את המאורעות בצורה כזו, אלא אם כן אנחנו לוקחים את הדברים ברצינות, אנחנו לא מגיבים מיד, אנחנו מתונים בדין, אנחנו מחמיצים, כן, מה שנקרא, את הדין, כן, לא ממהרים לפסוק הלכה, בשום פנים ואופן, אנחנו צריכים להיכנס למצב של התבוננות, למצב של מחשבה שנייה, כן, זאת אומרת, תמיד להיזהר מאוד עם התגובה הראשונה. התגובה הראשונה היא תגובה בעייתית, היא, הייתי אומר, היא הנפט הלא מזוקק, היא מה שפורץ מבטן האדמה, בטבעיותו, לפני שעבר את בית הזיקוק ההכרתי, ההכרתי אמוני, מוסרי שלנו. אם אנחנו לא נרגיל את עצמנו, כן, להעביר את הנוזל השחור הזה, הלא מזוקק הזה, דרך צינורות הזיקוק, דרך בית הזיקוק ההכרתי אמוני שלנו, אנחנו עתידים להיפגש עם חומר גולמי, שאי אפשר לעשות הרבה. אי אפשר לעשות איתו הרבה, ולא רק שאי אפשר לעשות איתו הרבה, אלא כמו שאמרנו, בבחינת הדבר הלא מעוקל שבא אל תוך הקיבה שלנו. הדבר לא מעוקל שבא לתוך הקיבה שלנו, הוא עתיד לפגוע בנו, הוא עתיד לסבך את העניינים שם בפנים. כן? אנחנו צריכים להעביר את הדבר דרך השיניים התוכנות, דרך השיניים החותכות, צריכים לעבוד עליו, כן? כל אותם אנזימים שמצויים בתוך הרוק, כן? אנחנו צריכים ללעוס יפה, כן? צריכים ללעוס יפה את המזון, אם זה מזון קשה, צריך ללעוס אותו אולי כמה וכמה עשרות פעמים, כן? לפעמים יש מזונות, צריך ללעוס אותם 100 פעמים, לפני שבולעים אותם, כן? אם זה בשר, כן? כך ממליצים, ללעוס אותו כמאה פעמים, 100 פעמים זה בדיוק 20 שניות, כן? כן? זה מהר הולך, כן? יש מזונות, צריך ללעוס אותם כמאה פעמים, כדי להכין אותם לקראת הבליעה. ואם אתה לא הכין אותם לקראת הבליעה בצורה נכונה, מציעי הקיבה לא יכולים להם. הם לא יכולים לפרק אותם כראוי. ואז מסתובבים חלקי מזון לא מוקלים בתוך הקיבה, דבר שיכול לגרום לדלקות. אין כוח לכל המערכות הפנימיות, כוח המושך, כוח הדוחה, אין להם כוח לעבוד. ואז המזון הזה הוא לרועץ, כעצמים בבטן המלאה, זה דבר שיכול להזיק לאדם. בואו נסתכל על מראות החיים ממש בצורה הזו. אם אין לנו את כוח החותך, את כוח הלועס, את אותם אנזימים, לא משנה, זה הכל משלים, אבל במהלך הדברים אנחנו גם ניתן הדגמות לדברים, ונראה איך אנחנו בעצם פועלים על מאורעות גולמיים, כדי להפך אותם למזון מבריא, להפך אותם, כמו שקראנו לזה, למסר אלוקי, כן? אבל בכל אופן זה, המשל הזה הוא מעורר אותנו להבין את החשיבות של העניין. עכשיו, כדי להגיע למצב כזה, אנחנו חייבים לקבל על עצמנו להיות שרועים ב... הייתי אומר בהכרה של עמל, כן? בהכרה של עמל. איך אומר המסילת ישרים? כן? כי קשה להפוך את הטבע אל אופקו. ומי שרוצה להפוך את הטבע אל אופקו, ודאי נדרשת מלאכה גדולה. ותראה, כאפריות, כן? וחומריות האדם גס. על כן לא יחפוץ בתורך ובמלאכה. ומי שרוצה לעבוד עבודת בוראו, צריך להתאמץ. מי שרוצה להפוך הטבע אל אופקו, צריך להתאמץ. וזה אחד התוואים הסוררים של האדם, מה שאנחנו מדברים עליהם כאן. אחד התוואים הסוררים של האדם, זה המשפט השטחי, שהוא חורץ על המעשים המזדמנים לו ביומיום. משפט שטחי. לראות בדבר מקרה. לדחות אותו. לדחות אותו. לא רוצה לדבר עם המאורע. לסלק את הפקיד. הפקיד בא מטעם משרד הפנים, מטעם ביטוח לאומי, אליי הביתה, להקל לי מקרייר. לא רוצה לדבר איתך. עוף לי כאן מיד. או שאני יורד בך שתי עיריות. מסלקים בבושת פנים את השליח. יש מקום להתבונן וזה כך. כל מהרועה כזה הוא שליח. תעמוד בנחת. שוטר עצר אותך. זוכר שפעם השלח הוציא זה שוטר. לשמחתי הרבה, הייתי באותו זמן ככה שרוי באיזה הלך מחשבה של ביטחון בשם, והכל ככה מכוון, ואין מקרה בעולם. שמעתי שיעור של הרב דוד חי באותו זמן. נסעתי ככה בכביש הביקה, מצפון לדרום. אז ככה שמעתי שיעור של הרב דוד חי, מי שמכיר את יראת שמיים הנפלאה, את העומק הנפלא של דבריו. ואני שומע שיעור בחובת הלבבות על עבודת האלוקים, על ביטחון, לא זוכר. והוא דיבר שם על ביטחון כל הזמן. תוך כדי שדבר על ביטחון, כמובן שגם אני אהבתי לעננים, אז גם לא שמתי לב על איזה מהירות אני נוסע. ופתאום מגיח ככה מצידי הדרך איזה שוטר חמוד כזה, ועושה לי עם היד ככה בתנועה, לבלום אותי מ-150, 140, אני יודע, לעצור אותי, עושה לי ככה עם הידיים. אז אני עוצר, לא שמתי לב על השואה, אני חייב לומר, הייתי כל כך בספרות עליונות. הוא עוצר אותי בצד, אז הוא בא ככה אליי ככה, מתקדם אליי בהליכה מתונה, חמוד כזה, אומר לי, איך קוראים לך? אמרתי לו, יואב. אז הוא מסתכל לי ככה בחצי חיוך מבויש. יואב, אתה יודע כמה נסעת? אמרתי לו, אמת שלא הסתכלתי. אתה יודע שזה לא טוב שאתה לא מסתכל כמה אתה נוסע. אתה רוצה שאני אגיד לך כמה נסעת? אני אומר לו, כן, תגיד לי. לא נסעתי 150, גם לא 140, גם לא 130. נסעת 121. 121 נסעת. יש לך משהו להגיד לזה? ואני ככה עם כל המסר של השיעור, אני רואה את הרב דוד חי מול עיניי, והיו נכה רואות את מוריך. לא, כי אני מכיר אותו. מכיר אותו, לא שומע אותו רק בזה. מכיר אותו. הרב דוד חי, ברוך השם, זכיתי להיות סמוך אליו באופן מיוחד לפני הרבה שנים. אז הכיר אותו, תמיד הולך איתי הדמות הזו. ואני ככה מסתכל לך, מה הרב היה עושה? מה הרב היה אומר? מה הרב היה מייעץ לי? איזה יצא ממסי לי? מסתכל על השוטר, אני אומר לו, לא, אין שום דבר לומר לך. לא הסתכלתי על השעון, והייתי בסדר. אז הוא רושם, מה שרושם, הוא אומר, אתה רוצה להעיר משהו? אתה רוצה להסתייג? אתה רוצה? לא, ממש לא. אני חושב שמגיע לי לשלם, ואני אשלם. אז אני בא להוציא מהכיס 400 שקל, אומר, לא, לא, זה לא ככה, זה אני אשלח לך, אתה לא צריך למהר, גם לפני פסח, תקנה מה שצריך, יש לך 3 חודשים, וזה. רציתי לשלם לו ביד כבר 400 שקל. כן, שלום. חשבתי עם עצמי, אמרתי לעצמי, ריבון עולמי, מה היה פה? אתה מבין? עכשיו, העניין הוא, כשעומד מולך שוטר, אומר לך את הדברים האלו, כן, אתה מתמלא בהרגשה של צדקות, כן? זאת אומרת, שוטרים האלו, רובים לנו, למלא את הקופה של המשטרה, אתם מכירים את כל הסיפורים האלה, כן? זה מה שעושים כל החיים, האלפבטים האלו, הארצים האלו, כן? אלפבטים לא יודעים לקרוא, כן? זה כל מיני סיפורים כאלו. השאלה אם אתה מוכן לראות בשוטר הזה בעצם, איזה מישהו ששב, הוא כולו מחמדים. עכשיו הוא נשלח להעביר אותך שיעור. 400 שקל זה דמי לימוד. כמה אתה משלם באוניברסיטה כדי שיהיה לך תואר ראשון או שני? כן, אם זה פיזיקה או ברפואה, לא יודע, כמה אתה משלם? כמה אתה משלם לשנה? הרבה יותר מ-400 שקל. עכשיו, בוא תראה את 400 השקל אלו דמי לימוד. אתה צריך ללמוד משהו. אתה שענן ובוטח, נדמה לך שצריך ללמוד. אתה יודע שאתה נוסע על 121 קילומטר לשעה, או 130 קילומטר, אתה מסכן את עצמך. אתה יודע שמהירות התגובה שלך במצבי חירום היא בעייתית. אתה יודע שכך קבעו במדינה. ודין המלכות הדינה. כן? אלו החוקים. על סמך מה אתה עובר אותם? אתה יודע שבזה שאתה עובר אותם, אתה בעצם יוצר אנדרלמוסיה וחוסר ציות לחוק. לא רק שלך, גם של אחרים. ואתה משל נוסע 120 ולא יצרו אותך, אחרי סיסה 130. אתה יודע איזה בלגן יכול להיגרם פה? אתה מבין איזה חורבן ואנדרלמוסיה אתה יכול לגרום? אתה צריך לימוד, צריך לרסן אותך. תשמע, אם אתה רוצה לחיות בתוך מדינה, אתה חייב לשמוע לחוקיה. אתה רוצה, לך תחיה מתחת לקוקוס, רק זהר שלא ייפול אליך. מסופר שבהודו בשנה, כמה נהרגים מקוקוס, נדמה לי איזה 5 או 6, כן? קוקוסים נופלים עליהם, כן? 5 או 6 נהרגים בשנה מקוקוס, כן? אתה רוצה, תחיה שם מתחת איזה קוקוס, נביא את ג'מייקה, נגמר זה פה, לא צריך לשלם, לא מיסים, לא מים, לא שום דבר. אתה רוצה? בבקשה. אתה חי במדינה מסודרת, אתה צריך לשלם. אתה נהנה, אתה גם שלם. עכשיו, בוא תראה את השוטר הזה כשליח, נכון, לא תמיד הוא סימפטי. הוא עיקש, הוא עקבי, כן? הוא יוצא מהמכונית ככה ואיזה מין ביטחון, פה עם הזיקים שלו, עם האקדח בצד שמאל. נכון, אבל אלמלא הוא. אגב, הייתה לך אפשרות להבין את הדבר הזה עוד הרבה לפני שהשוטר הגיע. קיבלת רמזים, כשעקפת עקיפה מסוכנת, קיבלת רמזים שאשתך לא ראית הנוסע מהר מדי. אבל מה זה אשתך? קליפת השום. מה זה אשתך? להקשיב לבחלה? קיבלת רמזים מהבן שלך? קיבלת רמזים מהסביבה? מישהו הסתכל מהחלון והגיח ואמר, בואי נטמבל, אתה נפצה מהר. כן? נגיד, כן? אני אומר, קיבלת המון רמזים, אבל לא היית ער, לא היית קשוב. הצרעת באה בקירות ביתך, אחרי זה היא באה בבגדיך, אחרי זה היא באה בבשרך. אבל מה אתה רוצה? מה אתה רוצה לעשות? ריבונו של עולם אוהב אותך בלי סוף. כן? כל כך אוהב אותך שהוא לא יכול להניח לך. אז הוא איך אומרים? הוא עושה פעולה שלא תוכל להתעלם. וגם פה אתה בא ומהפך את הקערה על פיה. גם פה אתה רואה בשוטר הזה מטרד. כן? מה זה? זה לא הולך. זה מאוד להירגע. שוטר יורד, קודם כל שב בנחת. שב בנחת, אל תקפוץ. להירגע. תנסה להבין מי בא לקראתך. בצאתי לקראתך, לקראתי, מצאתיך. מי בא לקראתי? ריבונו של עולם שבא לקראתי. אלו שליחיו, כך הם נראים. כן. כך הוא נראה כרגע. בוא נקשיב מה הוא מוסר לי. מה הקשר בין דבריו לבין מצבי שלי? נסעתי מהר. אני לא זהיר. אני מסכן את עצמי. אני מסכן את משפחתי. אני מסכן את הנושאים לשמאלי, לימיני, את הבאים מול... אני מסוכן. אולי שוטר בא להגיד לי, בשפתו שלו. שפה מאוד מוזרה. מאוד לא נעימה לפעמים. שאני מסוכן. אני מוכן לקבל את זה. בבקשה. אין שום בעיה. אני אתקדם. אבל תראו כמה נדרש מאיתנו. איזה מאמץ. כשאני מדבר על מאמץ, אני לא מדבר כרגע עכשיו להרים משקולת. זה לא המאמץ שנדרש כדי להרים ספר תנ"ך לגובה של 2 מטר. זה לא העניין, זה לא המאמץ הזה. זה מאמץ מסוג אחר. זה מאמץ של ויתור על צורת הסתכלות, על הלך מחשבה, על דמיונות, על מידות מסוימות, על מהלך רגשות מסוימים. אתה מוכן רגע לשתוק ולהפסיק לנהל את העולה עם השטחיות שלך? אתה מוכן להיות בדיאלוג עם המציאות? שאלה עצומה. חניתי פעם רכב. במשך יום שלם. חניתי בשעה 9 בבוקר. בשבע בערב באתי לקחת הרכב. ולתדמתי, קיבלתי צעקות קשות מאוד. כי חניתי במקום שהיה סמוך מאוד לדלפק של המחירה של הקיוסק. אז לטענתם זה הפריע לקליאנטים לבוא. לא הייתי ממש ליד הדלפק, זה היה רחוק מדלפק. אבל אנשים מתקשים לעבור בין מכוניות, כך הם טוענים. הדלפק ניצב כאן. אם אתה חונה כאן, ברכב נמצא כאן, עוד רכב נמצא כאן, האנשים שבאים מהרחוב, הם הולכים בין המכוניות. אז כאילו לפי דעתם של בעלי הקיוסק, זה דבר שמעכב אנשים לבוא. ואז באים רק דרך מקום אחד, יש שני פתחים לחנות. אז באים רק דרך פתח אחד, וזה מוריד להם את הקליניאטורה דרך הדלפק השני. סברה מעניינת אגב. סברה מאוד מעניינת. לא, אין בזה, אני לא, זה סברה מעניינת. סברה מעניינת. כן? אז שהגעתי בשבע בערב לקחת הרכב, זה לא היה בשבע, זה בתשע וחצי בערב, אז קיבלתי נזיפה, באה אליי אישה מבוגרת, ואמרה לי, זה אתה שחנית. כאילו הם חיכו כל היום כדי לראות מי זה המנובל. אתם מכירים את המצב הזה שמישהו חסם אתכם ומוגיח 10 שעות? כן? מורידים את כל הארסנל כדי להכניס לו. כן? אז זה אתה שחנית. אמרתי, כן. יש בעיה, גברת? אז היא אומרת, חסמת לנו את הדלפק. אמרתי, איפה? סליחה? הנה הדלפק, אתה לא רואה? אבל אני חונה כאן 2 מטר מהדלפק, אני אומר לה. אני ניסיתי באמת... באמת, להגיב ביושר. אני חונה 2 מטר מהדלפק. למה אתה מתחכם? אתה מפריע לקליינטים לבוא. אחרי זה אין לנו לא מרוויחים. אנחנו יוצאים והפסדים. כל היום פה מפסידים. אמרתי, אבל גברת, למה לא כתוב כאן שלט? התחלתי להתחכם איתה. למה לא כתוב כאן שלט שאסור פה לחנות? אתה צריך שלט, עדיין זה כאן כמוך צריך שלט. אתה לא רואה ש... כך היא אמרת לי. אמרתי, לא לקחתי את זה בחשבון, בתום לב חניתי פה. לא שמתי לב. תום לב, לא תום לב, נו, סע. פתאום יוצא הבן שלה. הוא אומר לי, תגיד לי, ככה מתווכחים, אישה בת 82? פילוסוף אתה, פילוסוף. אמרתי, יום, מה הוא אומר לי פה עכשיו? הוא אמר לי, שתקתי. לקחתי אוויר עמוק, כי מה שרציתי לעשות, זה לעשות מה שאני יודע טוב טוב לעשות, זה להתווכח. אמרתי, אני לא מתווכח, אני מנסה להקשיב. הוא אמר לי שאני פילוסוף. ככה מדברים, ככה מתווכחים, אישה בת 82, היא יכולה להיות אמא שלך. ככה אתה מדבר איתה. אמר את שלו בצורה בוטה מאוד. אחרי זה הוא גם אמר לי רשע. אמרתי, רק בנו למים. איך הגעתי למצב שאני צריך שיבוא לי שליח כזה, שיקרא לי פילוסוף, שיקרא לי, ככה מדברים עם אישה ושמונים ושתי יחדים, שיקרא לי רשע. לאן הגעתי? מה קורה כאן? לקחתי את האוטו, לא עניתי מילה. נחנק לי הרוק בגרון. ניסיתי לסדר את הנשימה. עליתי לאוטו, נסעתי הביתה. וחשבתי, ריבונו של עולם, למה מגיע לי שיקראו לי פילוסוף? האם זה מחמאה, אגב? או שזה חיסרון? נסעתי 3 דקות, והגעתי למסקנה שזה חיסרון שאני פילוסוף. והחלטתי שאני מתחיל ללמד שיעורי מוסר כאלה. אם אתם רוצים לדעת, אחת הסיבות שהתחלתי ללמד את הספר הזה, זה בגלל מה שאמרו לי. אני החלטתי שאני מפסיק להיות פילוסוף. כל ספר שמושך אותי לדבר גבוהה גבוהה, אני כרגע לא מתעסק בו. אני לא מתעסק בו בעצמי, אני לא מתעסק בו עם אחרים. זה נגרם כתוצאה מזה, אגב, אמר לי רשע, פילוסוף. אגב, פילוסוף בדרך כלל הוא רשע. כי בפועל הוא לא עושה את מה שהוא לומד. זה מה שאמרו חכמי ישראל על הפילוסופים. כן? שאמרו שלא, המהנדס לא צריך להיות משולש. מדברים גבוהה גבוהה על כל מיני דברים, אבל תכלס, איך אתה חי? איך אתה חי? שהוא אמר לי, פילוסוף רשע, בכלל שאני ככה אומר את הדברים בצורה, אולי אני קצת מביך אולי לשמוע את זה, אבל כל אחד מקבל את מה שהוא צריך, תאמין לי. אל תחוסו על כבודי, ממש אל תחוסו. וגם אל תעשו ככה, מה פתאום? מה, הוא רשע? מה, הוא רשע? אפשר להגיד על דבר כזה? אני קיבלתי את המסר שאני צריך לקבל. אתם יכולים להיות רגועים, האמינו לי, זה בסדר גמור. ושאני בדקתי את עצמי, מצאתי שאני אכן פילוסוף לא כל כך מדבר גבוהה גבוהה, אבל עושה מעט. בדברים מסוימים. וקיבלתי את הדברים האלו. האמת שלא הלכתי עד היום לשם, כדי לבוא ולהתנצל. יש לי איזה מין תחושה, אולי גם היא דמיונית, אגב, אני אשמח אם מישהו יחכים אותי בעניין הזה, יש איזה מין תחושה שאם אני אבוא לשם, הוא לא יסלח לי. והוא יראה אותי ויגיד לי, הנה הפילוסוף הראשון. משהו בתוכי לא מאפשר לי לעבור את הרותחין האלה שוב פעם. זה היה קור היתוך של 1,000 מעלות. אני פשוט נמסתי. אני חטפתי בחזה כזה, זה היה קשה לי. זה קשה למידות שלי. זה קשה לגאווה שלי. זה קשה למידות הלא מתוקנות. זה היה מאוד קשה לשמוע את זה. מאוד קשה לשמוע את הדבר ולא להשיב. והיה לי המון מה להגיד לו. המון מה להגיד לו. הרבה יותר מאשר לאמו. הרבה מה להגיד לו. ואני יודע להתווכח. ואני יודע להיות חוכמולוג, חבל הזמן. ככה הייתי כל חיי. ככה הייתי כל חיי. אמרתי, הפעם לא. הפעם אני מקשיב. יש פה מסר שהוא מעל המילים. מעל התחכום. מעל השכל הפילוסופי. מה אומר האדם הפשוט הזה? דווקא בגלל שהוא פשוט. דווקא בגלל שהוא לא מנפנף לי בתארים. הוא מנפנף בתהרה, בישרות, בפשטות. עכשיו אני עובר לשפה אחרת לגמרי. אני מוכן להיות איתו באימות? אני מוכן להיות איתו באימות באלף? או לא? בשמחתי. לא פציתי פה. הצלחתי לבלום את עצמי, למרות שנראיתי כמו דוד רותח. כל רגע, ועמד לידי איזה תלמיד, כן? זה עוד יותר חייב אותי, שעמד לידי איזה תלמיד שבא לדבר איתי, כן? בא לדבר, כן? שוחר, אז דיברנו על משהו. והוא ראה את כל החזיון הזה. את כל החזיון הוא ראה. והייתי חייב, כן? זה היה אמנם גורם חיצוני, אבל הייתי חייב לעשות כל מה שאני יכול כרגע. ובלבד כדי לא ליפול בניסיון הזה. יצאתי עם זה עם לקח מאוד חשוב. אני חייב להודות בפניכם שאחת הסיבות שאני החלפתי את השיעורים שלימדתי ועברתי לסגנון הזה, זה בגלל האירוע הזה. אני שמח לזה, למרות הקושי. אני יכול לספור את הירוקים, חלק מהירוקים. כמה הרווחתי? $100, $200, $500, לא יודע. אבל אני יודע שהמעט שהרווחתי זה הרבה מאוד. זה אוצר גדול. תשאלו אותי אם הייתי רוצה שיקחו ממני את הניסיון הזה? לא הייתי מוכן לוותר עליו לעולם. ממש ממש לא. ויש ניסיונות שעד היום אני לא מבין מה הם באו להגיד לי. לא בשעתו ולא היום. לא יודע. אני משוכנע שבאו ללמד משהו מאוד נפלא. הנה, אתמול הלכנו, נכון שלב? אתמול הלכנו וראינו דבר. עד היום זה מסעיר אותי. הלכנו ביחד וראינו מאורע מאוד מעניין. למרות שהוא לא נגע לי באופן ישיר, זה לא מישהו שאמר לי פילוסוף רשע. אבל ראיתי, עצם דבר שזה משך את תשומת ליבי. הרואה סוטה וקלקולה, יזיר עצמו מן היין. איך ראית סוטה וקלקולה? איך ראית? איך זה נזדמן לך? זה בא ללמד אותך שיעור מוסר גדול. יזיר עצמך מן היין. ראינו אתמול משהו מאוד יפה. מאוד מוזר. מאוד משלהה, לא, זה הסעיר את חושיי, את רגשותיי. חתול רודף אחרי חתול. חתול ג'ינג'י קטן יותר, וחתול גדול ג'ינג'י רודף אחריו. במהלך המרדף, החתול היותר צעיר, טיפס על העץ, נעצר באמצע העץ, התיישב על איזה ענף, התמקם עליו, התחיל לנמנם בשמש. החתול השני מחכה לו למטה, לרגע שהוא ירד. היה שם איזה רבע שעה, אנחנו כבר יכולנו להמתין, הלכנו. לא יודע כמה זמן הוא המתין, אולי עד היום שם. לא יודע, אבל כשהסתכלתי על הדבר, לא יכולתי לזוז. אם זה היה תלוי בי, הייתי עומד שם שעה ומחכה לראות מה. עכשיו, יש פה ניסיון אדיר. מה זה? מה זה בא להגיד לך הדבר הזה? חתול נרדף, מטפס, על עץ. החתול למטה מחכה, ממתין, מה הקטע? לא הצלחתי להבין עד היום. היום במהלך הנסיעה, נסעתי נסיעה ארוכה, ניסיתי לחשוב על זה. את האמת אני אומר לכם, יש לי כמה תשובות, אבל התשובות שלהם הם לא נוגעות לי. יש לי כמה דרשות להגיד על זה, כן? אבל זה דרשות, זה לא דרישת אמת. מה זה בא להגיד לי? יש לי כמה דרשות, אבל זה לא רציני. אני שוב הולך למדרגה של הפילוסוף, אבל אני לא אתקן את עצמי אם אני לא אבין מה. ויש לי המון המון מאורעות שאני לא יודע ולא מבין למה הם באו בכלל. לא יודע, אני אגיד לכם את האמת. מזונות לא מעוקלים, הם עדיין בצלחת. שם ירחם. מה אני אומר לך? הקדוש ברוך הוא כן, מחזר אחריי, אחרי כל אחד ואחד מאיתנו. נו! תראה כמה התעוררת לדבר, תראה איזה שרת רגשות עוררתי בך. נו, נו! חם, 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 תבין מה אני... לא הצלחתי, לא הצלחתי. בגלל שרצתי למשימתי, אולי רצתי למשימה, אחרי זה כבר הייתי מצוי במשימה אחרת, והמאורע הזה נשאר בקרן זווית, לא נחקר די הצורך, לא גילה את סודו. השם יעזור, מקווה שנזכה להבין משהו בזה. כן, יואב, חבוד.
טוב, לא תדעתי שאתה ככה, אם אנחנו
מאיר
דרכך,
או משהו
שיכול להגיד מה לדעתך צריך...
השאלה אם אתה מכיר אותי.
אני לא מכיר
אותך. אתה לא מכיר אותי, אין לך אפשרות להגיד לי כלום.
אתה צודק.
אתה יכול להגיד כל מיני רעיונות נכבדים, אמרתי לך, דרשות יש לי למחביר.
אין בעיה, בגלל זה אמרתי, אני כל הזאת סיפורי שמירת, אני יכול להגיד. לדעתי, אם אתה ללכת אותו מוכר, אתה בוא ותגיד לו איזה שבעצם זה הבנת, וככה... תתאר לו את המנחת, תתאר לנו, אפילו
היום
מכירים לו את
זה,
לא
באמת להראות בדרך
הרוח,
אפילו
כן היה
מעריך. אני רואה שאתה הולך לסבך אותי. אתה יודע מה יגיד לי על דבר כזה? פילוסוף ראשון. אתה רוצה שאני אגיד לו? קודם כל לא ייתן לי לגמור את דבריי. כי כבר באמצע הוא יגיד לי, די, כבר עם הכל.
לא,
אבל כשחסמת
לשם זה כבר יגיד משהו. ועכשיו חוץ מזה גם יש לך לדעות לגבי איך הוא ראה אותך, שהוא רואה בן אדם כזה, ואז חושב על
השאלה איך לעשות את התיקון הזה. השאלה אם לבוא ולומר לו את כל המהלך שאמרתי לכם פה עכשיו, אני חושב שזה תהיה טעות שאני אשלם
עליהם. יש
דרך, אני צריך לחשוב על דרך לעשות את זה. איך לבוא, איך לפרק את המתח? אולי הוא גם שכח, לא יודע. אפסני לי, לא חייב לך. אני אשמח לשמוע רעיונות, אבל מתוך באמת קצת הכירות קצת, כי יש לי את התסביכים שלי שמקשים עליי לחזור לאותו מקום. כן, צריך לראות מה מתאים לי, מה מתאים לי. שלא תהיה משימה שמעבר לכוחי. כן, צריך לראות. בעזרת השם, כן. כן. תודה רבה. לא, לא, איזה מחילה, תודה רבה. סכימו, בבקשה. עצרתי להבין שזה מה שאני לא צריך לעשות. זה גם טוב. כן, אילון.
קוראות שגם השליחים שנשלחים אלינו, הם באים, הם נשלחים כדי שאנחנו נהיה שליחים. למשל, כמו שהרב אמר על שתי המקרה של שתי החתולים, שהרב יכול לבוא ולהוציא דרשות מפה ועדות החדשה. אז יכול להיות שבאמת הדרשות האלה הן באמת המטרה של...
שבעצם הרב... אתה אומר שאולי זה המטרה? כן, להוציא דרשות, שיהיה לי דברי תורה נחמדים, שאני יכול לסמך את הכל.
יהיה למישהו
שבאמת יגמר... אז אולי גם הדרשה זה בסדר. יכול להיות, זה יכול להיות רעיון טוב. טוב, בלי נדר בשבת, אני פה בשבת הרי, כן, אתם יודעים. אז אני אתן שם איזו דרשה על החתולים האלו, בעזרת השם. כן, אתן איזו דרשה. כן, בעזרת השם, נכניס משהו. אבל זה רעיון יפה, זה רעיון יפה, אבל זה לא מספיק. אני מרגיש שהעיקר חסר מן הספר הבאים. ככה עשה בני ספר. כן. יש איזו שאלה, איזו הערה. כן, דברים נפלאים. כן, חבוד, יוסף.
לא הבנתי לפי מה שאמרת לגבי כל המאורות שפוקדים אותנו. אם יש עניין לעיין בכל, להתבונן בכל מאור קטן, כמו חתולים רצים אחד אחרי השני, למרות שאנחנו לא מבינים מה זה אומר בעצם. לעצור ו... לא, זה הגזמה, כן, אבל...
הכלל הוא כזה. הכלל הוא כזה. מאורע שיסעיר אותך, יסעיר אותך. אתה צריך למצוא את הזמן להתיישב ולחשוב עליו. מאורע שיסעיר אותך. מאורע שלא יסעיר אותך כל כך, אתה יכול כרגע לעבור עליו בסדר היום, בפרט שיש לך מטלות שצריך לעבוד עליהן. כן? אתה צריך להתמסר עליהן, תעזוב את זה. אם ריבונו של עולם ירצה, הוא יביא את אותו מאורע בסיטואציה יותר מדליקה, יותר מעוררת. הרי ברור שהחתולים האלו שהסעירו אותי, זה לא, המסר הזה, הוא בא בלבושים אחרים לפני החתולים. יכול להיות שהוא בא בעץ מתנוער, או בשקיעה שהסתכלתי, כן? הסתכלתי אפילו בזריחה, כן? אבל לא קלטתי את המסר. עכשיו הוא בא באירוע שחלף ממש לידי, בעוצמה קלוק, בעוצמה פראית כזו של שני חתולי אשפות כאלו קיומיים, כן? שנמלט על נפשו. כרגע זה בא בצורה כזו, איסירות. הקדוש ברוך הוא ימשיך לחזר אחריי. הוא ימשיך. כן. הכלל הוא שקודם כל, כמו שאמרנו, הרואה סוטה בקלקולה. זה מסעיר אותו. לראות מן החלון אשת איש בעצם מתרועת עם מישהו שהוא לא בעלה. הוא מסתכל בחלון, הוא הלם, לא יומן, יוכבת עם אשר. זה לא יומן, מה ראיתי פה? הוא כולו נסער. זה משהו. חוץ מזה שהוא צריך כנראה לדווח לדבר הזה, באיזושהי צורה, אולי, אבל יש פה מסר עבורו, לא סתם ראית את הדבר הזה. הרועס אותה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. כי לא מערים לאדם אלא מה שהוא רוצה לראות. זה דבר ידוע. העיניים שלנו נמשכות למקומות שאנחנו רוצים. ואם אנחנו רגישים בדבר הזה, ואם אנחנו מקולקלים בדבר הזה, אנחנו נחפש את החלון המואר, שאור דולג בחלונך, אני יודע. אני אחפש את החלון המואר, אני אחפש את הצללית בחדר השינה, כדי למצוא את המצב האינטימי. אני לא פשוט, אני אלך לשם. אבל אם אני לא שייך לשם, אם אין לי את הקלקול, אם אין לי את הנטייה הנפשית הזאת, אני לא אראה את זה. כמה דברים אנחנו חולפים בפניהם ולא רואים אותם? כי אין לנו שייכות אליהם. דבר שאני רואה, אני שייך אליו. ושאני שייך אליו, הוא מפלרטט איתי. הוא נשקף אליי מן החלון. או ריבונו של עולם בעצם מגלגל את זה עליי, כדי להראות לי לאן הגעתי. לאן הנטייה הזו, נפשית הזו מביאה אותי. היא מושיבה אותי מול האינטרנט? היא גורמת לי להגלוש במדרון של האתר הזה? יו, לאן הגעתי? זאת אומרת, ברגע שהתמונה הזו עולה, אם זה בעיתון, אם זה במרחב שבתוכו אני חי, בחלון, אם זה באינטרנט, ברגע שזה צץ לי מול העיניים, סימן שהקלקול הזה הוא נושא פירות. ואני חייב להבין שהקדוש ברוך הוא מדבר איתי דרך הקלקול. אם גס לי בי בדבר הזה, אם זה לא מפריע לי שנשקף מן החלון דבר אסור, עד רבה אני עוד יותר נועץ את העיניים, אני בבעיה. השליח הבא יבוא באופן אחר, כי ריבונו שלנו לא מתייאש מאיתנו. אבל יכול להיות שדברים מסוג זה כבר לא רלוונטיים, כי אין הבשר המת מרגיש באזמל. והדברים האלה כבר לא מעוררים אותי יותר. אני צריך לקבל את זה במנה קדושה יותר. אני לא יודע איך. אני לא נותן גם רעיונות לריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא לבדו יודע כמה אפשר להמיס על כל אחד ואחד. אין הקדוש ברוך הוא מנסה מי שלא יכול לעמוד בזה. זה ודאי שלא. זה ודאי שלא. אבל ניסיון לבוא לכם. הכלל הוא, אם אתה רגיש למה שמתרחש בסביבתך, תיזהר לא להגיע לקהות חושים ביחס לדבר הזה. לא להגיע לקהות חושים. הגעת לקהות חושים? זהו. ברגע זה, כן, השליח הנעים נעלם. והנה בא השוטר. וישוב אברהם למקומו, ויבואו המלאכים סדומה. זאת אומרת, ברגע שהכוחות, השליחים האברהמים נעלמים, שליחי החסד, הרמיזות העדינות, אז מגיעים מלאכים סדומה. אז מגיעים סוג של מלאכי חבלה. זה שליחים לא סימפטיים. זה קביעה באוזן. זה ציפורן שנופלת מהרגל. זה חריכת אצבע. זה אובדן ממון. זה, לא יודע, זה כל מיני דברים. יש כל כך הרבה דברים במציאות, אנחנו רואים את זה. כל מה שאנחנו רואים במציאות. זה הכל שליחים. ויבואו בני האלוקים. זה בני האלוקים. זה שליחים. זה הכל שליחים. ואנחנו חייבים לפתח רגישות כזו. שברמיזה קלה, בבחינת די לחכימה ברמיזה, אנחנו מקבלים את השליח במאור פנים, מכניסים אותו הביתה, מוזגים לו כוס מים, תודה רבה שוטר, אני מודה לך, אלמלא אתה היית כאן עכשיו ניצב בפינת הדרך, ייתכן שהייתי הורג מישהו עוד 2-3 קילומטר. מי יודע? מי יודע מה קורה? אם אחרי האירוע הזה, אם האירוע הזה לא היה קורה, שאחריו מצאתי את עצמי נוסע ב-80 קילומטר כל הדרך, הוא הזכיר לי, אתה זוכר? 80 קילומטר בכביש הזה, עד ירושלים נסעתי 80 קילומטר. אולי בזכות זה נמנע מצב חירום שהייתי מוצא את עצמי, מי יודע איפה? מי יודע איפה? ברוך השם, תודה רבה שוטר, שוטר משופטים, ברוך השם. כן.
רציתי לשאול אם כל מאורע הוא אמור להגיד לי משהו מאוד פנימי, או שיש מאורעות שאמורים להגיד לי משהו פשוט?
יש רבדים. יש רבדים של מסרים. כל מאורע שמדבר אליי, שלא עבר לי סתם לידי, הוא פונה אליי ומלמד לי משהו. עד כמה המסר הוא עמוק? זו שאלה. כבר דיברנו על כך. דיברנו על כך שהמסרים נקבעים לפי סדרי התיקון שלי, לפי המודעות המוסרית שלי. אם המודעות המוסרית שלי היא גבוהה, אני יודע שהמסר מסוים סך הכל בא לומר לי דבר קל ערך, תיקון קטן, כן? מסר אחר בא להגיד לי דבר יותר עמוק שנוגע לתיקון המחשבה, לתיקון הדמיון, לתיקון הרגשות, לתיקון מידות, מידות מסוימות. לפעמים זה בא לתקן את עומק המידה, דק שבדק, מה שנקרא, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. צדיקים מסוגלים להבין, כן? בעצם בכל ניסיון, עד כמה המסר הוא נוגע לעומק התיקון שלהם בדקי דקות. שאנחנו לא מבינים בכלל את העומקים האלו. לא מבינים בכלל, כן? הם יודעים אבל. כל אחד לפי מדרגת המודעות שלו, ומדרגת ההתעוררות שלו לעומת האירוע. עד כמה אתה מתעורר וער, וחש את האירוע. חשתי, ולא התמעמתי. חשתי את האירוע, ולכן לא התמעמתי. לשמור מצוותיך. הבנתי שהמסר זה כדי שאני אשמור מצוותיך. חשתי ולא התמעמתי. זה שני הכללים, כן, העיקרים. כן.
קודם כל, שיעור שעבר דיברנו על העניין של הגדלה בין הטוב לרע, ואיך עבודת פרך הופכת לעבודת ערך. הרב ביקש להזכיר שיש איזה קטע שהוא רצה לעבוד במוסר אביך.
במוסר אביך.
ושאלה, לשאלה, האם זה נכון להגיד שתקופת תה, בית שני, אותו עיוות מוסרי שהיה אז, זה היה באמת כי אנשים שם היו במדרגת
פילוסופים,
כמו
שאמרנו. מדי? זה דבר שכתוב, מפורש. היו מדרגת פילוסופים, כך כתוב בהקדמת הנציב לספר בראשית, ספר ישר, כך הוא אומר שם, לא במילים כאלו, בשפתו שלו, פירוש.
איך הניתוק הזה קורה?
שאדם לא מתבונן.
לא, שמגיעים לרמה כזאת, שאבא עומד מול בן שלו, שיש לו סכין בתוך הבטן, ומה שמעניין אותו זה... האם הסכין נפגמת או ש... לוקח את זה לחיים שלנו, זה בצורה מסוימת איכשהו, לא יודע, שהוא אולי קצת מובן, אבל כשזה מגיע למדרגות כאלה, זה קורה ב...
תראה, השאלה היא ממה אתה מקבל את האושר שלך? למה אתה הולך רחוק? אני מסוגל בשעה שאני רעב, בשעה שאני רעב מאוד, ויש אוכל טעים על שולחן, אין לי שום בעיה. לרוקן אל תוך הצלחת שלי, במקום שמינית מהקוסקוס, 4 שמיניות. אבל יש עוד 7 אנשים צריכים לאכול. ואני לא אתבונן כמה אני לוקח. אני אקח 4 שמיניות במקום שמינית, כי אני מאוד רעב. לא שמתי לב לעובדה שיש פה עוד 7 אנשים. ייתכן שניחמתי את עצמי ואמרתי, יחסר להם, ייכנסו למטבח ויגידו לדוד, לא קיבלנו. יכול להיות שדוד יגיד, לא קיבלתם, לא קיבלתם, תלמדו להסתדר, שלא יהיה מצב שאחד לוקח 4 שמיניות. יכול להיות שכך הוא יגיד. אבל אני ניחמתי את עצמי, אולי, במקרה הטוב, במקרה הרע, אני ולא חושב על זה בכלל, העיקר שהצלחת שלי גדושה. אז אני מוסיף כמובן עוד כמות כיוצא בזה של חצילים מטוגנים, כן? ואני רואה שלקחתי כמות נדיבה. אבל זה לא כך מעניין אותי, כי מה שמעניין אותי כרגע, זו חוויה גסטרונומית שאני עתיד לזכות בה בחצי שעה האחרונה. אני לא רואה כרגע את רובן שיבוא תכף ומיד אחריי, ואז הוא יסתכל על הקערה, ייתכן שהוא יהיה אדם רביעי או חמישי, והוא כבר בצער גדול ייקח את הקוביית חצי לאחרונה. אבל זה מה יש, מכיוון שהוא ענה וצנוע, אותו רובן, לכן הוא גם הגיע שמיני, כי לא עצו לה הדרך לבוא לחדר אוכל. לי עצה הדרך, כן? כי אני מאוד חמסן ותאבטן. הוא יגיע שמיני, בגלל זה הוא גם, כן? בגלל זה הוא גם, הוא אדם בעל מידות. הוא יקבל את החתיכת חצי לאחרונה, ויבליג על כך. הוא לא יחקור וידרוש מי לקח ארבע שמיניות. בענווה הוא יישב ויאכל את החציל שלו, יגמור את הסעודה בדיוק בדקה, כי מה נשאר לו סך הכל? נשאר לו קצת מהקוסקוס, קצת מהחציל, נשאר לו, או, דווקא תחינה נשאר לו הרבה, כן? הרבה לכם נשאר לו. זה מה יש. אבל אותי זה לא מעניין. עכשיו תגיד לי אתה, זה לא מצב דומה למצב של בית שני? אם אנחנו מסכימים שיש מצב כמו שתיארתי עכשיו, מה אנחנו מתפלים על זה? מה אנחנו מתפלים על זה שהאב רץ ומשך את הסכין מגופת בנו לפני שבנו ימות? ואז הוא שמח. ברוך השם, הסכין לא נטמעה. בני חי עדיין. כלומר, מה עניין אותו? הסכין. כי הסכין הזו היא סכין יקרה. סכין יקרה. ברוך השם שהסכין לא נטמע. אם הסכין הייתה נטמעת, לא ברור, תכן שהוא היה חפלו לתאר אותה, לא משנה. אבל הוא שמח שהסכין לא נטמעה. בני מפרפר עדיין. זו הייתה השמחה שלו, שהסכין לא נטמעה. מה, זה לא יכול לקרות? שאני מתאר מצב כזה כמו שדיברתי עכשיו. האם באמת הפסגה של התנהגות כזו לא יכולה להביא לדבר כזה? תגיד, אני לא יכול לעבור ברחוב, נשאל אותך דוגרי, בכנות. אנחנו אנשים כנים, באנו לתקן. תגיד, שאתה רואה אנשים רבים ברחוב, לפעמים אין לך כיף מזה? וואי, זה גרוף נתן לו. לא אתה, לא אתה. אני, בסדר? אגב, אני לא הולך להפריד, כי אני מפחד שיתנו לי מכה. כן? אבל לא חולף לנו איזו תחושה של אקשן, קוראים לזה, כן? יו, תראה, 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 מה עושה? יאללה, בואי, תראה, תראה, תראה. וואי, נקרא למשטרה, לא נקרא, עזב, אל תתראה, עזב, אחר כך. לא, אין איזה עונג סמוי. זה רצינות שואל. אתם יודעים, היה מקרה פעם אחת שאחד מבעלי המוסר, אחד הרבנים הגדולים, היה מקרה שבאיזו ישיבה מסוימת היו גנבות בלתי פוסקות. בלתי פוסקות. וניסו לברר מה קורה פה. כל החקירות הובילו לכך שהגנב הוא תלמיד הישיבה. של אותה ישיבה. לך עכשיו תחפש. כולם עם פאות יפות, כולם עם שטריים מילים, כולם עם מילים ארוכים, כולם עם הערת פנים, כולם מותק. מה, אני יכול לחשוב לך שאתה גנב? תגיד לי. אני מסתכל על תלמידים בכל מיום. אני יכול להגיד למישהו? אני יכול להגיד למישהו. אני יכול להגיד למישהו. כולם מתוקים כאלו. איך אני יכול להגיד? לא ידעו מה לעשות. מה עשה ראש הישיבה? התחיל לחקור. איך חקר? הוא התבונן על התנהגות התלמידים. הוא ירד איתם לסעודה. הוא שם לב בכניסתם לתפילה. הוא שם בצאתם מן הישיבה הבית. הוא התחיל להתבונן בהתנהגותם. מה אותו רב? שבשעה שהתלמידים יורדים לחדר האוכל לאכול, כשהם נוטלים את הידיים, אחד התלמידים, הוא נוטל בחלוק חברו, שהיה תלוי בצד. הוא נוטל בחלוק, היה חלוק של חבר, היה מונב, הוא נוטל, הוא מנגב את הידיים בחלוק חברו. אחרי שאותו תלמיד בצע על הפת, הוא קרא לו החוצה, אומר לו, אתה הגנב. אתה הגנב. בניבל, אתה גנב. מה הרב? איך אתה אומר שאני הגנב? אם אתה מסוגל ליטול את הידיים בחלוק חברך, אתה גם יכול לגנוב את ממונו. איזה עומק. אני יודע שזה נשמע לנו מוזר. אני יודע שקשה לנו לקבל את זה. זה שאני סיפר את הסיפור, זה לא אומר שאני מבין אותו עד הסוף. אבל מי שמנגב את הידיים בחלוק חברו, כשהוא יהיה במצב, במצב של ניסיון, הוא עשוי לגנוב את ממון חברו. תראו לעצמכם, שאלה פשוטה. אתם מאוד לחוצים, ורוצים לכתוב מספר טלפון, אתם מדברים ככה, כן, כן, מה מספר הטלפון? סליחה, המספר? כן, מה מספר? סליחה, סליחה, אני כבר כותב. נייר, נייר, אופ, ואני לוקח נייר מהמזכירה. זה הנייר היחידי שיש לי קרוב. כן, סליחה, נביא את הנייר, ביתן. כן, בבקשה? 0, 5, 0, כן? תודה, תודה, מכניס את הנייר לכיס. גזל, גזל. למה אתה לוקח? בשעת ניסיון, אתה תיקח את פיסת הנייר. אבל זה לא התחיל בפיסת הנייר. זה התחיל במקום אחר. שם זה התחיל. ולמה זה התחיל שם? למה אתה נוטל בחלוק חברך? זה מה שצריך לומר. הסיבה שאנחנו עושים את הפעולות האלו, זה מכיוון שאנחנו מדמים שכך נהיה מאושרים. כשאדם אומר לשון הרע, למה הוא אומר לשון הרע? הוא מדמה שכך הוא ירוויח משהו. תגידו לי, למה אדם כועס? למה אדם מקנה? אתם חושבים שבאמת אדם מקנה למרות שהוא יודע שזה רע? לא. אדם מקנה כי הוא מאמין שיש איזה עונג בקנאה. אתם יודעים איזה עונג זה לקנה? לקנה בזולת. למה זה עונג לקנה? למה זה עונג למקום? למה זה עונג לכעוס? למה זה מענג לכעוס? איזה רווח יש בכעס שאנחנו כועסים? להרגיש שאני צודק. קוראים לזה קדוש מעונה. קוראים לזה רחמים עצמאים. איזה כיף להרגיש שאני צודק. איזה כיף להרגיש שבעצם הזולת הוא לא מוסרי. הוא עשה לי משהו, אני כועס על מעשיו. עכשיו אני מרגיש צודק, שקופח. יש בזה עונג. זה דבר פסיכולוגי שצריך להבין את הדקות שלו. אנחנו נהנים מכעס. הרגשה של כעס היא הרגשה של צדקות. אני כועס על פלוני אלמוני שהתנהג כפי שהוא התנהג. בזה אני מרגיש שאני צודק. אני מרגיש צדיק במובן מסוים שאני כועס. יש הרגשת עונג יותר גדולה מזו, להרגיש שאני הצדיק, ובעצם אתה לא בסדר. אני מפלה את עצמי לטובה מכל הציבור כולו. כשאדם כועס, הוא בעצם אומר, אתה לא בסדר, אני בסדר. תראה מה עולה לתראה, תראה מה עשית לי. זה, יש בזה עונג. אם לא הייתי מרוויח משהו מהתנהגות שלילית, לא היינו מתנהגים בצורה שלילית. אם אדם היה רואה את השלילה שבמעשה הרע, איך הוא לא מרוויח מזה דבר, הוא לא היה מקנה, לא היה כועס, לא היה מוציא מפיו דיבור בטל. לא היה מוציא מפיו, ודאי וודאי לא דבר לחילות, וודאי וודאי שלא לשון רע. אנחנו לא רואים. אנחנו לא יודעים את זה. זה אחת הסיבות שאנשים מגיעים לדבר כזה. שאדם לא מפרק, שאדם לא מתבונן בערך המדומה ובעונג המדומה של המעשה הלא טוב, אין שום ספק. שהמעשה הלא טוב הזה ילך ויתפתח. הוא יכול להתפתח לממדים של, ברוך השם, בני מפרפר, סכין לא נטמע. בבית שני זה הגיע למקומות כל כך משונים. עד כדי כל אותם מרות. אבל זה לא מתחיל. לכן אמרנו, נכון שעדיין, לא, הייתי אומר, אנחנו עדיין לא שמחנו, כן, על כך שהסכין לא נטמע ובנינו ברוך השם מפרפר. לא הגענו לשם. אבל אפשר להגיע למקומות כאלה אם לא עוצרים אותם בהתחלה. לא עוצרים אותם בהתחלה. אפשר להגיע למקומות כאלה. ואפשר לראות אדם שבתחילת היום הוא עשה נדנוד עבירה. הוא יצא מביתו, הוא יצא מחדרו ולא העיר פנים לזולתו. הוא פגש את חברו ויחמיץ לו פנים, הוא יתעלם ממציאותו, אחרי זה בתפילה כבר, התפילה שלו היא כבר יותר רדודה ושטחית. אחרי זה באורחת הבוקר, הוא כבר חוטף את המזון. אחרי זה בחברותה, הוא כבר אטום וסתום ולא מבין מה שהוא לומד. תפילת מנחה, כן? כמובן מתוך כך, כצפצוף וזרזיר. אחרי זה הוא מתעצבן על עוד כמה אנשים בדרך, הוא קצה רוח. זה יכול להגיע למקומות מאוד מורכבים. ואחרי זה הוא עולה על הרכב, ונוסע על 150 קילומטר בשעה, ואת כל האנרגיות השליליות הוא מנקז אל הנהיגה שלו. כעסן על הרכב, גאוותן על רכב, זה גאווה ב-150 קילומטר. זה כוח אדיר, קטלני ביותר. רוב תאונות הדרכים הם בעיה של מידות. זה אנשים כעוסים, זה אנשים ממורמרים, זה אנשים שמרגישים ריקנות ועצבות, זה אנשים שמקנאים באנשים. אנשים ששונאים אנשים. רוב רובם של תאונות הדרכים. אלו טעויות אנוש. או במילים אחרות, התנהגות לא אנושית של בני אדם. וזה התחיל בדברים מאוד קטנים. זה התחיל בחוט השערה. ונגמר באבות העגלה. תאונת דרכים. סיפר לי חבר על תאונת דרכים שהייתה בחודש האחרון, כיוון שהוא קרוב ליבנו וקרוב אלינו, אז הסיפור הזה מזעזע אותי באופן אישי, כן? תאונת דרכים מאוד קשה. וכמה פעמים היינו במצבים כאלו, מאוד מעניין. עכשיו שנסעתי, מהבוקר נסעתי את הנסיעה ארוכה, כן? אז נתקלתי במצבים כאלה על הכביש, וקיבלתי על עצמי בלי נדר לעשות הכל, כדי שסיטואציה כזו לא תחזור על עצמה, לפחות כמה שזה תלוי בי. רכב נוסע, אתם מכירים את הכבישים שיש עלייה, ואחרי זה מיד ירידה. אז פה למעלה, כן, כן, זה, אתה בא מכאן, עולה, יורד למטה. יש קו לבן בדרך כלל במקומות כאלה, תמיד במקומות כאלה, כי אין ראייה. אתה נוסע לך כאן, במהירות של 80 קילומטר, מהצד השני, מישהו עוקף על הפס הלבן במהירות של 160 קילומטר. הוא בנתיב שלך. אתה עולה כאן בשלווה, ואתה נותן אמון מוחלט, שאין משוגע בעולם שיעקוף עקיפה בתלולית כזו. אתה מוצא משוגע, זיכרונו לברכה, ב-160 קילומטר. הנהג שבא ממול, זאת אומרת, לא המשגנה, השני, הוא ניסה לסטות הצידה כדי להציל את עצמו. אולי גם אותו. הוא לא הצליח. ואז הרכב הפוגע פגע לו בצד שמאל של הנהג. בצד שמאל של הנהג. יושבי הרכב הפוגע ב-160 קילומטר. הרכב התהפך, עלה בלהבות, נהרגו שניהם, נשרפו למוות שניהם. יושבי המכונית, ארבעה במספר, נפצעו פצעים בדרגות שונות. נער ונערה, בחורים צעירים, הנהרגים. נער ונערה. כנראה שהוא רוצה לעשות עליה רושם, אני לא יודע בדיוק מה הוא רוצה לעשות. אבל תחשבו איזה מסה, איזה מסה של הנפשית, המסה הנפשית של אותו נער. מה הוא סחב איתו כשהוא עשה דבר כזה? אגב, הוא נסע במכונית טרנטה משנות ה-80, שהוא שם במנוע שהוא חזק יותר מהמנוע המתאים, בכלל ש... כל מיני מדגש טורבו, כל מיני דברים, שהרכב הגיע למהירויות מזעזעות. התאונה, כך אומרים השוטרים החוקרים, הייתה ב-160 קילומטר. מי שמסתכל על רכב כזה, איך רכב כזה יכול להגיע ל-160 קילומטר בכלל? הוא שם לו כל מיני שיפורים, כל מיני שיפורים. עכשיו שנסעתי, כל פעם שהגעתי לתלולית כזו, לקחתי ימינה לבנקט. כן? אמרתי, אם יש עוד משוגע כזה בעולם, אני מעדיף לא לפגוש אותו. מעדיף לא לפגוש אותו. אני נוסע לאט על הבנקט, למרות שזה מסוכן לנסוע על הבנקט, שאולי עם רכות וכן הלאה, אני לוקח לי, כדי שלא יקרה דבר כזה. רוב התאונות, אם היו בודקים, איך אמר אותו חכם? בדקתי בקברי מתים ומצאתי. אתם מכירים את הביטוי הזה של רב? רב, כך שמו. בדקתי בקברי מתים ומצאתי. 99 מתוך 100 מתים מעין הרע. כך אמר רב. מתים מעין הרע. אני צריך להעריך כאן מה זה עין הרע. לא להבין את זה בפשטות. בואו נשאיר את זה בהולד, את המשמעות של דברי רב. צריך להבין את זה לעומק. צריך להעמיק ולחקור כדי להבין את הכוונה. מה זה עין הרע? אבל זה מרמז לדברים שאמרנו. שאנחנו אומרים, כן? מתים מעין הרע, פירוש הדבר, זה התחיל בקנאה של אדם בחברו. והקנאה הזו, בסופו של דבר, גרמה לתהליך בעייתי שגרם לאדם למות בקוצר ימים. יכול להיות. צריך למוס. אבל 99 מתוך 100 מתו מבעיות מוסריות. תאונות דרכים. אז ככה הדברים מתרחשים, ככה הם מתפתחים. כן. כן.
האם ההתבוננות ה...
רק את העיון במוסר אביך, אגב, לא נעשה, לא נעשה, נראה לי שלא נצליח לפתוח את זה בשם לפני, גם צריכים לחזור לעניין, כן, לחזור לעניין, זה ייקח לנו קצת זמן, כן.
האם ההתבוננות התמידית הזאת לא מעייפת? כל הזמן להסתכל איזה צעד, מה אתה הולך, איך אתה יוצא, איך אתה זה, זה נראה לי מעייף.
אמרנו שזה חייב להיות רק ביחס למעשים שיש לך ממילא זיקה. תגיד לי, זה מעייף לאכול, כמו שאמרתי, ארוחת צהריים? לא מעייף, אני רעב. זה ממש לא מעייף, אבל זה תרחה ללעוס, דווקא אני מתענג ללעוס, כל עיסה, כן? הטעם של המאכל, אני מרגיש את היותר, אבל מה, זה לא מעייף? לא, זה לא מעייף. כשאני סווה, זה מעייף לאכול. לכן אמרנו שההתייחסות למעשים ולמראות חייבת לבוא על בסיס של זיקה נפשית חזקה. המשיכה הטבעית לאותו אירוע, כן? ואז על גבי המשיכה הזו להתבונן, כן? אז יותר קל. באופן כללי, פעם בא... כן? מחמים? בבקשה.
האם הניסיון להבין, אפילו פרש, כל מה שקורה בחיים,
כן.
זה לא
בא
מצד
הגאווה? לא. אני רוצה... כל ההסבר שלנו, כל ההסבר שלנו מוכיח שזה בא מצד? מצד הענווה. אני חסר. אני צריך... תגיד לי, לשאול אדם איך מגיעים מירושלים לתל אביב, זה בא מצד הגאווה?
לא. כשאני
בא לפרש, מה אני בעצם אומר? אני חסר ואני זקוק להדרכה. ואני מאמין שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותי לבדי בדרך. ושאני מנסה לפרש, אני בעצם שואל את ריבונו של עולם, מה עליי לעשות כדי להתקן? אני חושב שזה ענווה. אני לא בא ממרומי הקתדרה האקדמית. אני מבין, אני יודע. אני בא, מאיפה? מתהומות השבר הנפשי. לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. אני שבור בלבי. אני רוצה לתקן את עצמי. אני צריך לעבוד על המידות שלי. לכן אני נוטה לראות בדברים שקורים לי הדרכה. אני חושב שזה בא מעומק של, של הנבא דווקא. זה לא בא מהרציו, זה בא מהרצון. זה בא מקום אחר לגמרי. זה לא בא מנסטרודומוס. זה לא בא מניסיונות לחזות, כן, שיגידו שאני נביא. זה בא מרצון עמוק לתקן. ואני מאמין שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותי. עם עומק השבר האישי שיש לי, אני יוצא למציאות, כמו שאמרנו, ובציתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. אתה הולך לקראתי במאורעות שאתה מזמן לי. זו גישה אחרת לגמרי, חמי. זו גישה מאוד מוסרית, של הרבה ענווה. כך אני תופס את זה. אם אנחנו מקפידים. שאלה מצוינת. אתה יודע מה? אין לי בעיה. טוב ששאלת. לכאורה, את יכול להגיד, לפי כל מה שאמרנו עד היום, איך אתה שואל שאלה כזו? אבל זה טוב שאתה שואל, כי זה מאפשר לי לחדד. קודם כל, זה אומר שלא הסברתי זה עד היום מספיק. למרות שדיברנו על זה כל כך הרבה פעמים, אם אדם נבון כמוך שואל את זה, חד וחלק, לא מספיק מובן הדבר הזה. ולכן חשוב שאני אסביר את זה עוד פעם, כמו שהסברתי כאן. אבל אחרי ההסברה הזו, וטוב שאילצת אותי לקחת את זה, את ההסברה למקום יותר עמוק ויותר מדויק, אבל נראה לי שכרגע אחרי ההסברה הזו, בוא נאמר, השאלה כזו, כנראה לא תישאל בשבועיים הקרובים. יכול להיות שעוד שבועיים, כן, כי התשובה שלא מספיק חזקה כדי לתת את הביטחון בצדקת הדרך הזו. ואז צריך לשאול את השאלה הזו שוב פעם. שוב פעם צריך לשאול את השאלה הזו, כן? ואז אנחנו נעמיק עוד יותר. אבל ברוך השם זכים להשיג כפי שישבנו. ברוך השם, זה חלק מהתשובה כנראה, כן? אפשר מכוח האכילה הזו ללכת 40 יום עם התשובה הזו, כן? באופן כללי אנחנו חלקים, כן, כן. אני פשוט רוצה לסכם, אולי אפילו לפתוח פתח בדקה, בדקה וחצי האחרונה, לפתוח פתח לשיעור הבא. לשיעור הבא אנחנו כבר נתחיל להיכנס לסוגי המאורעות, כן? אני רק אסכם, אני רוצה, כן? באופן כללי, בשיעור הזה אנחנו המשכנו לדבר על הגישה כלפי מאורעות החיים. דיברנו בהתחלה, וזה הנושא שרציתי לדבר עליו, כן? זכינו לדבר עליו כמה וכמה דקות בתחילת השיעור, על העניין של העמל והיגיעה שעלינו להשקיע. דיברנו על תחינה, חיתוך, תהליכי עיכול וכולי. עד כמה צריך להשקיע מאמץ בעמל כדי שנזכה לזקק את התפיסה הגולמית של המאורעות. זה היה עיקר הנושא שלנו. משם הלכנו לשאלות שנשאלו, אבל זה היה עיקר המכוון היום. בשיעור הבא אנחנו נתחיל לדבר על סוגי המאורעות. נחלק אותם לשלושה. כן? מה שקרוי, רגיל לקרוא לזה, ההגיון, ההגינות והגיוון. שלושת סוגי המאורעות שאנחנו נתקלים בהם בחיינו, הם סוגי מאורעות שמעמידים אותנו באתגר שבחשיפת ההיגיון, הגיוון וההגינות. כלומר, מאורעות שבגולמיותם נתפסים בעינינו שגרתיים, לא הגיוניים ולא הגונים. כן? אלו שלושת סוגי חומרי הגלם. כן? שאיתם אנחנו נפגשים יום יום, ומשפט הרגע שלנו, כן? משפט הרגע שלנו שופט אותם כלא הגיוניים, כלא הגונים, ולא מגוונים. היינו שגרתיים. פעם באה נדבר על זה יותר. בדקה האחרונה, אתה רוצה לשאול? אתה יכול לשאול? נראה אם אני אספיק.
כן, הרי כל מיני מאורעות בחיים, אתה בא ללמד אותי משהו.
עכשיו, לא בהכרח שאני אבין נכון או יעשה את ההיקש הנכון. אולי אני אלמד מזה, אבל לא בהכרח שאני אבין מה שבאמת היה צריך להיות. זאת אומרת, יש דברים מאוד מדהימים שאתה אומר, וואו, באמת למדתי ועשיתי איזה כיף
לחיים. זה פעם ראשונה שאתה בשיעור? אתה פעם ראשונה בשיעור? יש לי בקשה, יש לי בקשה. אני אף פעם לא אמרתי דבר, אני אף פעם לא נהגתי, אני שומע שהרב ערן בדרך כלל מקפיד שבשיעורים שלו, שיעורים שיטתיים, אני חושב שזה דווקא רעיון טוב. זה רעיון טוב. אני חושב שזה רעיון טוב, כי אנחנו הולכים פה להיות מאוד שיטתיים. אני חושב שזה רעיון מאוד יפה. הוא צודק בזה. מכיוון שהוא הרגיל כבר את הישיבה במשך שנים לגבי שנים, אז למה שאני לא אקצור את הפירות שלו? כל עוד אני לא מחדש את החידוש הדרקוני הזה, הכל כך אמיתי, אבל זה לא מתאים לאופי שלי. כן? זה לא מתאים לאופי שלי, לא בגלל שאני טוב, הוא חס ושלום, ברוך השם, טוב שיש כאלה. אבל אולי אנחנו נלך על פי הדרך, ואני ממש מבקש. כי אחרת אנחנו נתקל בבעיות, לא רק בעיות מהסוג הזה של שאלות שנענו. אין לי שום בעיה שהשאלה ניתן נשאלת על גבי השיעורים הקודמים. שום בעיה, כמו שלכם משאל, למרות שהוא היה בשיעור הקודם. הוא לקח אותי למקום יותר עמוק. אבל פה אתה ממש מתכוון לרובד הראשוני של התשובה, ועל הרובד הראשוני דיברנו. לכן, מה שאני מבקש, מה שמבקש, כל מי שרץ לשיעור הזה, יכול להיכנס, רק כמו שהרב ערן אומר, לשמוע את השיעורים הקודמים. אנחנו בשיעור הרביעי היום, סך הכל לשמוע שלוש שיעורים. זה הכל, שיעור של שעה. לשמוע אותם, זה מועיל, גם לכם. אתם קונים את היסודות, אפשר גם להבין על מה אני מדבר יותר. יש את היסודות, תן לך חם, תן לך חם, ויחכם עוד. כן? אתם יכולים להתחכם יותר מהדברים שאנחנו אומרים. אני חושב שזה יהיה, אני חושב שזה יהיה, זה יהיה כלל נכון, ובואו נקפיד עליו. ממש אני מבקש. מי שבאופן יוצא מן הכלל, זה מה, יכול לבוא ולדבר, יכול להיות שבאופן יוצא מכלל נאשר. אבל ככלל, לשמוע את השיעורים הקודמים, ולהיכנס לשיעור הבא. בסדר?